איזה מוזר, עושים פרק בעברית. ממש מוזר. מה זה פרק בעברית? מה זה השפה הזאת? פרק 55, האמת שלפעמים אנשים שומעים רק את הפרק הזה והם לא שמעו מה לפני, אז פרק קודם, 54, עשינו פרק בעברית.
עשינו פרק באנגלית.
באנגלית, נכון, נכון.
עם היזמים של אר.
היה אדיר. עצוב. אבל אנחנו פרק 55, 25 פרקים מאז פרק 30. איפה, מה העניינים?
הכל בסדר, אני חייב גילוי נאות. האורח כאן התחיל לעבוד בציונות 2000 במחלקה שלי לפני חודשיים, אז אני אשתדל להתנהג בהתאם.
האמת שזה טוב שאנשים התחילים לעבוד עם ציונות 2000, כי אז אנחנו יכולים לראיין אותם, זה כזה, יש פה איזשהו... יש כן, פה איזושהי מגמה.
אבל ממש איקה מגיע פה לפרק בלי שום קשר לציונות 2000 ולמה שהוא עשה, וזה ממש ממש לא קשור.
אז יש לנו מסורת, אנחנו מציגים את האורחים שלנו. אז איקה צ'יפמן?
נכון.
יש. מצור הדסה, יזם בתחום תיירות חברתית, לחברה שלך קוראים רותם.
מודה מהשמה.
ואתה אבא לארבעה. לא שאלתי אתכם אם זה ארבעה או ארבע.
ארבע, ארבע.
ארבע. ארבע בנות?
כן.
וואו, הנה, זה לא ידעתי.
מה הטווח גילאים?
כן, לך תדע מה עוד לא ידעת. טווחי גילאים מהקטנה בת 4.5. לפעמים אנחנו אומרים שזאת הגדולה. והגדולה בגיל בת 11 וקצת.
יפה לכם. ואתה הכי אוהב לרכב על אופניים.
אמת.
מגניב, כיף שאתה פה. הולך להיות פרק סופר מעניין. אנחנו מדברים על תיירות חברתית.
יש מושג כזה. קודם כל יש מושג כזה. אני חושב ש-99.9% מהאוכלוסייה לא מכירים את המושג.
יש מושג כזה, וזה כבר לא 99.9 שלא מכירים את המושג.
יאללה, נו.
אני הייתי אומר כבר זה 90 או 80, זה הולך ויורד, ובתחום...
אבל עכשיו שאתה עושה פרק הזה...
אתה יודע מה יקרה?
רק השרה אישה, גיל הזרה הזו וזה.
שרו רק האלה שלא יודעים
מה זה פודקאסט. כאלה שלא לחצו עוד על פליי.
אז זה מתחיל להיות מדובר, אתה אומר?
זה מתחיל להיות יותר ויותר מדובר. זאת אומרת, זה דבר שאם בעבר היית אומר את המושג הזה, ומסתכלים עליך כאילו נפלת מהירח, אז קודם כל המילה חברתי, מאז המחאה של 2011, המילה הזאת היא הפכה להיות משהו שהיא עושה משהו לאנשים, היא מפעילה. Okay. לפעמים בצדק, לפעמים לא בצדק, אני לא נכנס לזה, אבל כמילה, כקוד, כאיזשהו כלי מחירה כמעט לפעמים.
אז קוראים לחברה רותם בגלל שהמילה הזאת רותמת.
לא חשבתי על זה.
אבל ראית?
אני נכנסתי שאחת הבנות קוראים לה רותם.
זה בטוח לא.
זה בטוח לא.
למרות שמדי פעם חשבנו על זה לכל אחד. מדי ילדה חשבנו על זה.
אבל נשיקות לרותם שלי, רותם אם את שומעת.
בוא, היא פעם תשמע את זה. תשאלה באיזה שלום. תגיד, מה זה תיירות חברתית?
מה זה תיירות חברתית? בוא נגדיר את זה. תיירות חברתית זה גישה שבה הביזנס התיירותי והעשייה החברתית נשענים לגמרי אחד על השני. אני עדיין בשלב הסיסמאות, תכף דוגמאות, אם אתה מוציא מזה, אם ממוצר של תיירות חברתית, אתה מוציא את העשייה החברתית, הלך על המוצר התיירותי.
הלך על היזם, היזם לא יפסיק להתעניין בזה בעצם.
כן. אוקיי. אם אתה מוציא את העשייה החברתית, היזם יפסיק להתעניין, אבל גם המוצר עצמו כבר לא יהיה לו יכולת להתקיים.
אוקיי.
ומצד שני, אם אתה מוציא את התיירות, אז הרגת את העשייה החברתית. עכשיו בוא ניקח כמה דוגמאות.
זה העשייה העסקית. הרגת את העשייה העסקית.
את העשייה העסקית התיירותית, הרגת את העשייה החברתית.
אוקיי.
זאת אומרת, יש תלות מוחלטת בין אחד לשני. עכשיו, יהיו גם דוגמאות שהן לא 100% עונות להגדרה הזאת, ונדבר על זה מה שאלת הרגע לפני שהתחלנו, אבל בגדול, זאת הגישה, זה איזשהו תבחין שאני לוקח אותו. בוא ניקח כמה דוגמאות. הדוגמה הכי מפורסמת זה נעל הגעת.
אוקיי.
אתה תוציא משם את התיירים, תייר מבחינתי זה יכול להיות גברת מחיפה שבא ליום כיף בנמל יפו, זה לא משנה, או אדון ממנהטן שבא לביזנס בישראל, זה לא משנה אם זה פנים או נכנסת מבחינתי.
אוקיי.
תיקח את התיירים, תיקח את המבקרים מנהל הגעת, הרגת את העשייה החברתית.
בוא תגיד רגע מה זה נהל הגעת, כי יש כאלה שלא מכירים.
נהל הגעת זה מרכז מקסים בנמל יפו, שעושה הצגות, שכל השחקנים בהן הם אנשים עיוורים, או חירשים, ובדרך כלל גם וגם. יש להם בית קפה שכל המלצרים הם חירשים, הם מעודדים את הלקוחות לנסות לתקשר בשפת סימנים, ויש להם מסעדה שנקראת בלקאוט, שבה כל המלצרים הם עיוורים או מאוד כבדי ראייה, ואתה אוכל בעצם בחשיכה מוחלטת, זאת חוויה מרתקת. זאת חוויה פשוט מרתקת. זה מפעיל לך חושים אחרים בצורה שלא ציפית. אתה תואם את האוכל אחר, זאת חוויה, זאת פשוט חוויה.
כן.
ואתה יוצא משם, גם, אתה פתאום מסתכל על העולם אחרת, מצד אחד. ומצד שני, גם נתת שם במה, והנושא הזה של במה הוא חשוב מאוד, ותעסוקה, לאנשים שלא תמיד כל כך קל להם למצוא תעסוקה, ועוד יותר קשה להם למצוא במה, מקום לבטא את עצמם.
אני רוצה לחדד, בינה לגעת זה משולש, כאילו זה גם מוצר, מסעדה או הופעה, זה גם העסקה של אנשים מוגבלויות, וגם יש מסר מאוד מאוד חשוב, בואו תכירו את העולם שלנו, תחוו אותו בכל החושים שלכם.
כן.
שזה ממש, לקחת את זה, את הסיפור העסקי חברתי תיירותי, לקחת אותו לקצה.
עד הסוף,
זה, נכון. היה יכול להיות גם עסקי חברתי, גם מבלי שהמסר יהיה בואו תכירו את עולמם של החרשים וכבדי הראייה, רק עצם העובדה שמועסקים שם אנשים. זאת אומרת, צריך כאילו גם לשים את המינונים בצורה מדויקת, שאנשים לא יחשבו שזה אתגר כל כך גדול של הגם, גם, גם וגם.
זה אוקיי? נכון, אבל ברגע שאתה מדבר על תיירות, אז אוטומטית יש לך גם בפרונט את הסיפור. אתה לא יכול לדבר על לתת התעסוקה במסעדת חושך לאנשים עיוורים, ושהנושא של העיוורון לא יהיה בפרונט.
אבל אני יכול לעשות מסעדה של נוער בסיכון מקומית, והנושא של הנוער בסיכון לא יהיה בפרונט.
הוא יכול לפעמים להיות בפרונט, ולפעמים לא בפרונט, נכון.
הוא יהיה קצת בשיווק, הוא יהיה קצת באיזה גיבאווי בסוף.
נכון.
אז צריך כאילו גם את זה לחדד.
אוקיי, אז אנחנו בדוגמאות, והבנו מה זה נע לגעת, אז איך נע לגעת הוא תיירות בעצם?
אז עכשיו בוא ניקח רגע, עכשיו בוא תוציא משם רגע את המבקרים, זה איך הוא תיירות. מגיעים לשם תיירים מחיפה, או תיירים ממנהטן, אני ישבתי שם יום נישואין אחד עם אשתי, מולנו ישבו שלושה אנשים שעושים ביזנס אחד עם השני, אחד מצרפת, אחד אני לא זוכר מאיפה, לא מארץ, ואחד ישראלי שירח אותם והם עשו ביניהם עסקים, היה ערב אחרון שלהם בארץ, החליטו שיוצאים לנעל הגעת. למה? כי יש 8 מסעדות כאלה בכל העולם, זאת היחידה שאני יודע עליה, ושהם מודים שקיימת בהדרכות שהם נותנים, זאת כנראה היחידה בעולם שבה המלצרים למשל, הם באמת עיוורים, ולא אנשים שמשתמשים באיזשהו אמצעי ראיית לילה, או כל מיני פטנטים מהסוג הזה. זאת אומרת, זאת חוויה מאוד מספיק מיוחדת ומספיק מעניינת, בשביל שאנשים ממקומות אחרים לגמרי בעולם ירצו לבוא רק דווקא אליה.
כן.
עכשיו, בוא נחזור להגדרה שהגדרתי קודם. תוציא משם את המבקרים, הלך על העשייה החברתית שלך.
כן.
כי למלצרים אין למי למלצר, לשחקנים אין למי להציג, וכל הסיפור שם הוא עומד, הסיפור החברתי...
עסק בלי לקוחות, זה לא עסק.
זה לא רק שעסק בלי לקוחות זה לא עסק. זה שהעסק הזה, אם תוציא ממנו את הלקוחות, הלך על העשייה החברתית, לא רק על הביזנס.
ברור.
זה מצד אחד. מצד שני, אם תוציא משם את האנשים המיוחדים האלה, שעושים את המאמץ, שעוברים תהליך מאוד לא פשוט, כדי לעמוד על במה, ותהליך מאוד מאוד מעצים, ומאוד חשוב, אבל גם מאוד לא פשוט. תוציא אותם משם, כן. בעצם המוצר שם גם כבר פתאום לא שווה כלום. זאת אומרת, אף אחד לא יבוא כי זה נהיה לא מעניין.
כן. אוקיי, אז זו דוגמה אחת.
בוא נלך לדוגמאות יותר קטנות, יותר פשוטות, שהיזם הקטן יוכל לראות את עצמו עושה אותם.
בוא ניקח כמה דוגמאות אחרות. יש כמה דוגמאות של אירוח ביתי. עכשיו אנחנו מכירים אירוח ביתי בכל מיני מקומות בארץ, שהוא נעשה, ואני לא אביא דוגמאות כאלה, שהוא נעשה קצת שטחי. זאת אומרת שהתקשורת היא הדוגמאות שבן אדם מביא ממה זה אומר להיות מי שהוא, הן דוגמאות מאוד מאוד שטחיות, מאוד אנקדוטליות.
למשל, בואו תאכלו את הקוסקוס שלי, את החיים שלי.
תראו את הריקוד, תראו את הבגדים המסורתיים, תראו את הזה, וזה צחוקים, ונספר שתי בדיחות עדתיות, או על המגזר שאליו אני שייך, והיה אוכל טעים, תודה שלום.
אז זה לא תיירות חברתית?
זה בעיניי לא, זה משטח מאוד, את הסיפור שהוא מאוד מאוד חשוב. אם אפי אמר קודם על לשים בפרונט את הסיפור, לשים בפרונט את הסיפור זה אחד זה אחת מנקודות המפתח.
כן.
בדבר הזה. בוא ניקח דוגמה.
אז יש לי שאלה. נגיד אני עשיתי סיור בכפרים לא מוכרזים בבדואים בדרום.
בין שדה בוקר למצפה רמון שם.
כן, בדיוק במשולש. אז זה נקרא תיירות חברתית?
אתה מדבר, אתה אמרת המשולש, עכשיו אני מדבר על בין שדה בוקר למצפה רמון. כן, בשני המקרים זה נקרא תיירות חברתית, בהחלט. בוא נתן לך דוגמה.
לא, יש משולש כזה שאליו,
לזה אתה מתכוון.
אליו הם היגרו.
כן, כן.
60 גבלי.
כן, כן.
היגרו זאת מילה מקסימה.
כן, זה היה
כאילו מכבסה.
לגמרי חיבסתי את זה עכשיו.
וואי, היגרו.
חיבוס כולל היבוש כולל...
פתחו עיתון, ראו איפה אפשר לקנות מקום.
ראיתם מה קורה? שלוש גבוהות מפה, בוא נעבור לשם. אדיר. כן, זה גם מה שהראו דרך אגב בסיור. זה בדיוק היה המסור של הסיור.
נדלניסט.
אז רגע, זה תיירות.
בוא ניתן לך דוגמה עם משהו שקרה שם לפני... וואו, עבר הזמן, ב-2012. 11-12. אני עברתי שם קורס, ניקח עוד כמה צעדים אחורה. יש בחור בשם סלמן סדן. סלמן סדן גדל וחי את החיים שלו בכפר בשם וואדי עריכה, 7 דקות מצפון למצפה רמון. מתי שהוא הבין שהעניין הזה של להיות מגניב ובדואי זה כסף טוב, היה איזושהי תקופה, היה לו אוהל בדואי על הדשא, כשעוד היה דשא בשדה בוקר בבית ספר שדה עין גדי. משם הוא היגר, הוא באמת היגר אגב, לחברי מצדה, ואז באיזשהו שלב נמאס לו, כבר לפני 18-17 שנה, ישבתי אצלו במאהל בעין גדי, ואני תגיד, לא נמאס לך לספר את אותו הסיפור השטוח, ולספר לי שככה אצל הבדואים, איך קוראים לזה, תוכנים את הקפה ידנית, זה לא, יש, הרי יש לך משהו יותר מעניין לספר. הבחור נהנח הנחה קוראת, ואמר לי, כן, נמאס לי. אבל זה כסף, זה מה שאנשים רוצים לשמוע, עזוב אותי בחייך, אין ברירה.
כן.
לקח לו עוד הרבה שנים, עד שנמאס לו והוא חזר לכפר שלו ליד מצפה רמון, והוא אמר, אני הופך את הכפר עכשיו לכפר אקולוגי, שזה לא קשור לסיפור שלנו כרגע, לפחות זה לא קשור, לכפר אקולוגי ולכפר תיירותי. ואנחנו נתפרנס מהתיירות, ולא רק שאני אתפרנס מהתיירות סלמן סדן, אלא אני אדאג פה לעוד דברים טובים שיקרו בכפר כתוצאה מהתיירות. עכשיו הוא היה מאוד מוכר בתחום, ואנשים באמת הגיעו אליו, סוכנים שלחו אליו קבוצות, מורי דרך הביאו אליו קבוצות.
אבל הוא לא סיפק את הסחורה, מה עם הסיפור של הקפה?
הוא לבד לא סיפק את הסחורה, מסיבה אחרת בעצם. זאת אומרת, נמאס לו לספר את הסיפור של הקפה, וכולם כבר ידעו את זה. אבל לא היה לו צוות שיקבל עבודה, בעצם הוא היה מוצף. פה הוא פנה למועצה אזורית רמת נגב, ושם ישב איש חכם בשם רז ארבל, ניהל באותה תקופה את מחלקת התיירות, ואמר, אוקיי, בוא נעשה קורס לאנשים מתוך הכפר, חבר'ה בדואים, בלי שום רקע בהדרכה, עם רקע בגישוש אחרי גמלים, עם רקע בכל מה שאתה רוצה שקשור ללהיות בדואי, אבל הם בלי רקע בהדרכה. בוא נעשה להם קורס ונלמד אותם איך מדריכים. איך אתה מדריך בן אדם שנכנס אליך, אמרנו קודם, הגברת מחיפה, אז הגברת מחיפה הגיעה עכשיו ל... וואדי עריכה, איך אתה מדריך אותה שם? איך אתה מספק, מייצר לה איזושהי חוויה? שתהיה בשבילה מאוד 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 מעניינת, ושווה את המאמץ, כי היא יכולה גם לקפוץ לכאן שיירות. זה יותר נגיש, זה יותר נוח, זה יותר משולט. אפשר לתאם במייל ובאינטרנט, שלא כמו אז לפחות אצל הבחור הזה. עשינו שם הקורס. אני הדרכתי את הקורס ההוא, ובמהלך הקורס ראינו תופעה שידענו מראש שנראה אותה, אבל היה מאוד יפה ומשמח בכל זאת לראות אותה. ראינו אנשים שבתחילת הקורס לא העיזו לפתוח את הפה והציגו את עצמם בכל מיני כזה אמירות כלליות. זאת אומרת, היה לא נעים לבן אדם להגיד שהוא גר בכפר הזה ושהוא בדואי ושהוא עובד בשטיפת כלים במצפה רמון. אז הוא אמר, כן, אני עובד במצפה רמון. אחרי כמה מפגשים הוא קלט שהסיפור שלו מאוד מעניין והוא התחיל לזקוף את הקומה. פתאום הדיבור שלו נהיה אחרת. פתאום נופל למישהו הסימון, שזה שבגיל 11, אמא שלו שלחה אותו להביא את הגמלים, והוא חזר אחרי שבוע עם הגמלים, ילד בן 11.
זה סיפור.
זה סיפור. זה סיפור מרתק. זאת אומרת, הוא הפסיק להתבייש בסיפור הזה. הוא אמר, בונה, אני יכול להתגאות בסיפור הזה, זה משהו.
כן.
נוצרה שם איזושהי זקיפת קומה, אותו הפרחן עם הגמלים, היום הוא עוסק מורשה. והוא מתפרנס יפה מאוד מההדרכות האלה, והוא נעשה עוסק מורשה כדי, כדי שיהיה לו מנגנון חוקי ומסודר לעשות את הדבר הזה. עכשיו, נוצר איזשהו, זה כמו אבן שאתה זורק לתוך שלולית, ונהיה אדוות מסביב. זאת אומרת, ההשפעה היא לא רק על אותו פרחן, ההשפעה היא מסביב. לא. הילדים שלו פתאום יותר גאים באבא שלהם. הם הולכים ללמוד במצפה רמון אצל היהודים, אבל הם כבר לא מתביישים להגיד, כן, אני בדואי, אני גר בוואדי עריכה, אבא שלי קוראים לו פרחן, הם לא ממציאים שמות יהודים, הם לא מתכופפים ומתביישים במי שהם.
איקס, בעצם אתה אומר, אחד, המוצר הזה, הסיפור האותנטי, הוא מוצר שהוא מעניין מאוד, כן. ויש לו לקוחות, כן, צריך לדעת, כן, איך לדייק, כן, אותו. שתיים, כן, אתה אומר, כן. הדבר הזה מביא פרנסה במקומות שאין בהם פרנסה, ומביא מעגלים נוספים של פרנסה, יש עוד הדרכות, ויש פתאום אוכל, ויש, נכון, פתאום עוד עניינים, נכון, וחנייה וסיפורים. ושלוש, אתה אומר, כל התהליך הזה הוא תהליך העצמה ממדרגה ראשונה לאוכלוסייה, ואסור לוותר על זה. זאת אומרת, זה חלק מהותי בתוך
סיפור. נכון מאוד. Okay. נכון מאוד. והתהליך הזה עכשיו הוא, זה גם ברמה העסקית, משליך מסביב, זאת אומרת, פתאום אמרת חנייה וזה, אבל פתאום באחד המעלים שם, יושב בתוך האוהל שלו, הוא עדיין חי כמו בדואי, בדיוק, תראה, הכיתה שבה העברתי את הקורס, זה האוהל, בתוך האוהל היו מדליקים מדורה בחורף כדי לחמם את האוהל, בסדר? זה המשרד, אוהל כזה, ככה נראה המשרד במאהל אחר סמוך, ככה נראה המשרד שממנו מנועלים שישה שבעה דפי פייסבוק של מאהלים באזור הזה. זה קטע של, עכשיו, מה קורה כשאתה צריך לנהל את הפייסבוק? אתה צריך ללמוד אנגלית. פתאום הסבא שהתנגד שהילד בכלל ילמד אנגלית, כי מה זה לא קשור אלינו, אנחנו בדואים, אנחנו לא צריכים אנגלית, פתאום הסבא מעודד את הנכד ללמוד אנגלית, אבל הנכד עדיין רוצה ללמוד מהסבא איך למצוא עקבות. זאת אומרת, נוצר כאן משהו בין דורי. ההשפעה של הדבר הזה היא אדירה ברמה החברתית, מאוד קשה למדוד אותה.
אני רוצה לזוז לעוד דוגמאות, כי מבחינתי הדוגמאות עד עכשיו היו דוגמאות של, אני הייתי נגיד יכול גם לקרוא להם תיירות תרבותית נגיד. אז מה, בוא ננסה רגע ללכת למקומות יותר חברתיים במובן ה, נגיד, לא יודע, במובנים אחרים.
דבר ראשון, אני לא בטוח שיש, בוא נגיד ככה, כל תיירות תרבותית, עם מימד משמעותי של עומק, היא בפירוש גם תיירות חברתית.
אוקיי.
הייתי מחריג את זה קצת, זאת אומרת, אם יושבת תימנייה אחת בעין כרם, והיא במעמד סוציו-אקונומי יחסית גבוה, היא במצב סבבה, והיא עושה מוצר מגניב על הסיפור התימני, אז כל הכבוד זה יופי של מוצר, זה אחלה מוצר של תיירות תרבותית, אבל חברתי זה לא, כי היא כבר בעשירון הרביעי, חמישי, שישי ומעלה, היא לא צריכה אותנו שם. אז יש כמה חריגים, אבל באופן מאוד גס, הייתי אומר, כן, תיירות תרבותית זה סוג של תיירות חברתית. כשאני מסתכל על תיירות חברתית, אני חושב שיש כמה ערוצים. ערוץ אחד באמת זה התרבויות. זה כל האוכלוסיות האלה שהם שייכים לתרבויות.
הם לא במיינסטרים.
הם לא במיינסטרים. בדואים, אתיופים, מוצר דומה, דרוזים.
גם אנשים עם נכויות במובן הזה.
נכון, אבל את האנשים עם נכויות הייתי שם באיזשהו ערוץ אחר, כי המוצרים הם בדרך כלל קצת אחרים. זה בדרך כלל לא יהיה, זה אף פעם בעצם לא יהיה אירוח ביתי. זה יהיה יותר חוויות כמו נלגת, וכמו המארג בכפר ורדים. ששם יש מרכז לתעסוקה ובית קפה לאנשים עם צרכים מיוחדים. ואתה כמבקר יכול לשבת בבית קפה, ואמרת קודם, לא כל אחד חייב להתעניין.
בסיפור. זה
יכול להיות בפרונט, זה יכול לא להיות בפרונט. אתה יכול לשתות שם יופי של קפה, עם אחלה נוף, ולא להתעניין בזה שיש פה משהו חברתי. ובאמת, זה מאפיין באמת את אלה שמתעסקים עם אנשים עם צרכים מיוחדים. ברוב המקרים, נלגעת סוג של חריג. אבל זה כפר ורדים הסיפור הזה. זה חוות תלמים במגידו, שעוד הפעם, חווה אקולוגית חקלאית שמעסיקה אנשים עם פיגור, אתה יכול להגיע לשם לסיור. עכשיו את הסיור מדריכים אנשים עם פיגור. אתה עכשיו פתאום מודרך על ידי מישהו שהנכות שלו היא ברורה לך כמודרך. ועדיין הוא מדריך אותך, ומכיוון שאותו המישהו הזה שתל מיליארדים של חסות בחיים שלו, וכתף מיליונים, ואתה,
הוא מסוגל לייצר לך ערך אמיתי בהדרכה שלו.
בדיוק.
איזה פחת מטורף, שהוא שתל מיליארדים וכותף רק מיליונים.
אני לא בטוח לגבי המספרים, אבל עזוב את זה.
אז אוקיי, אז יש לנו,
רד, נהיית עופר, מה קרה?
לפעמים קופץ.
קופץ לך עופר.
רגע, ואוקיי, אז זה, איזה עוד סוגי תיירות?
אז ערוץ שני שאפשר לדקור אותו, באמת הערוץ הזה של הצרכים המיוחדים. דוגמה נוספת שאולי כדאי לשים על השולחן זה ספיבק, מרכז ספורט לנכים ברמת גן.
אז אני נגיד חושב גם על, יש תיירות של התנדבות. נגיד, אנשים שנוסעים למקומות בעולם, בשביל להתנדב במקומות. זה נחשב תיירות חברות.
אני לא אוהב את זה. זה פה ויכוח.
אוקיי.
אני באופן אישי לא אוהב את זה כהגדרה של תיירות חברתית, כי בעצם המוצר הוא לא משהו שמטיילי מיינסטרים ישלמו עליו. תראה, אם אני הולך היום לוואדי עריכה, אם אני הולך לבית אמבוסה בגדרה, לנעל הגעת, לכל מיני מוצרים כאלה, הם מרוויחים כסף מזה שהם עושים טוב חברתית.
כן.
המודל הזה של ההתנדבויות הוא מקסים, אבל כמה אנשים נוסעים להתנדבות בשנה, הרבה פחות מאשר יוצאים עם החברה שלהם ליום כיף.
לא, בסדר, אבל יכול להיות שיש ענף שקוראים לו תיירות התנדבותית, והוא ענף וצריך להפיין אותו, ולהבין אותו ולקטלג אותו, אבל אתה אומר זה לא חופף. כי אני דווקא, כשהתחלתי לספר על מה שאתה עושה, נורא נורא ראיתי את הכלכלה המקומית. הרי אני לא אתחיל פה עם תיאוריות של כלכלה מקומית, ואנחנו עוד נגיע לזה ונעשה על זה פרק, ונצלול לתוך הדבר המאוד מאוד חשוב הזה, אבל בדרך כלל שהולכים לפריפריה ומדברים על החשיבות של כלכלה מקומית, אז החשוד המיידי זה תיירות. ואז אני שואל בעצם, האם התיירות החברתית היא די חופפת לכלכלה המקומית?
התיירות היא כלי להכניס כסף מבחוץ, אני חושב.
פנימה, זה כבר עושה את זה כלכלה מקומית. כן. אוקיי.
להכניס כסף, אם אתה מביא מישהו לסיור אופניים בסדרות, הבאת כסף מבחוץ, הבאת כסף ממנהטן או מתל אביב.
אבל אני אקשה עליך, אם החברה שעושה טיול אופניים בסדרות, ועוברת דרך הבתים של התושבים, ודרך הסיפור של התושבים, היא איזשהו תאגיד בינלאומי, איזה קוקה קולה של האופניים, שדרכו אתה נרשם ולא אתה משלם, פספסנו את כל הסיפור. זאת אומרת, יש משמעות לכלכלה המקומית בתוך הסיפור הזה, ולאיך זורם הכסף, ולאותו דלי דולף, שאנחנו, מי שהבין אותי הבין, מי שלא. אוקיי.
אבל בדרך כלל, אם תביא איזה קונגלומרט ענק כזה של אופניים, אז הסיור שלו יהיה בדרך כלל מאוד שטחי, שהוא יכול להיות שהם ישקיעו וילמדו והכל, בדרך כלל כמאפיין, כאמירה גסה ולא תמיד מחייבת, הקונגלומרט הגדול של האופניים יעשה סיור הרבה יותר שטחי, והגוף המקומי יעשה סיור הרבה יותר מעמיק, הרבה יותר אינטימי, הרבה יותר מעודכן, והרבה יותר הרבה יותר חווייתי בשבילך כמבקר.
אז איגה, אני רואה פה הזדמנות בעצם, נגיד, ליזמים חברתיים שעושים כל, נגיד, המפעל של אפי לצורך העניין, המפעלים של אפי. יכולים בעצם לתת איזשהו פן של מרכז מבקרים, לא, יום התנסות בנגריה, ולהפוך להיות בעצם חלק מהרשת הזאת שנקראת תיירות.
נכון מאוד.
ואז, אוקיי, אז נניח שאפי עושה את זה, אז מה, לאיפה הוא צריך להירשם? כאילו, מי יביא לו את האנשים? איך זה עובד?
אז כמו כל שוק, צריך להכיר את שוק התיירות, okay. צריך להכיר את השחקנים, כמו שהוא מכיר היום את השחקנים בשוק הזה של המוצרים שהנגריות של העסק שלנו מוכרות.
זה מה שאתם עושים ביחד? כאילו פתאום חשבתי על זה.
לא, אנחנו עושים משהו אחר, האתגר של איקה הוא הרבה הרבה יותר גדול מלבנות ולמכור קופסאות של עץ. האתגר של איקה, רק נגיד את זה, הוא להקים עסק חברתי בתוך מיתר חרדי שיושב בירושלים, שיש בו עשרות רבות של בני נוער, ולהקים עסק מאפס. אתגר עצום, והוא מתקדם מאוד מאוד יפה, בטח עוד נארח אותו כשהוא יצליח.
ואם כבר היית בעניין של להסביר מה זה, אז נגיד שאנחנו מדברים על פנימיה בעצם.
כן.
שבה החברה האלה חיים, סיפור מעניין בפני עצמו.
אוקיי, אז נחזור לסיפור.
אבל כמו כל שוק, יש לשוק הזה כללים עם כללי משחק, וסגנון דיבור וסגנון כתיבה, וכל הדברים האלה.
והסדרים כלכליים קיימים.
אבל בוא נגיד, אני אשאל את זה אחרת. נגיד אפי עכשיו לא רוצה להתעסק בזה, הוא לא רוצה. אני אשאל את זה אחרת. מה החברה שלך עושה?
אוקיי, אז החברה שלי, כמו משהו כמו 50 עצמאים וחברות אחרות בשוק, נותנת שירות של ליווי, ושל שיווק לאתרי תיירות.
אוקיי.
קטנים.
עכשיו, במקרה שלי, רק חברתיים.
אוקיי. שמה שהופך אותם לקטנים גם.
כן.
זה המצב. אוקיי.
כן, כן. יש, הייתי אומר, 40-50 איש בארץ. הגדולים זה חברות של נגיד 8-10 אנשים, והקטנים זה עצמאים עם חצי מזכירה בקושי. חברות כאלה, אנשים עצמאים שמספקים שירות של שיווק לאתרי תיירות. זאת אומרת, מוזיאון ישראל הולך לאחד מה-50 האלה ואומר לו, אתה עכשיו בשבילי רץ לסוכנים. כמו שיש עצמאים שינהלו בשבילך דף פייסבוק,
כן.
אפילו שהם יושבים על הירח והעסק שלך נמצא איפה שהוא נמצא, אותו דבר. הם בעצם סוג של אאוטסורסינג. עכשיו, כל אחד מהם יש את המאפיינים שלו והכל, צריך לעשות איזשהו מחקר שוק. אם מחר בבוקר הנגריה ביבנה תרצה להתחיל להביא תיירים לנגריה.
אז אתה בעצם, ההתמחות שלך זה תיירות חברתית.
נכון.
ויש עוד אנשים או חברות או זה שמתעסקים בתחום הזה?
אז הנושא הזה התחיל בשנתיים שלוש האחרונות, הנושא הזה התחיל לתפוס סוף סוף תאוצה. זאת אומרת, משהו כמו בערך 10 שנים אני מדבר על תיירות חברתית, מתוכן הייתי אומר חצי-חצי, נגיד 5 שנים, הסתכלו עליי, כאילו באמת נפלתי מהירח, הייתי אומר שבערך 5 שנים כבר, אנשים מבינים על מה מדובר,
כן.
ומתקשים בכל מיני קשיים. איך אתה משלב את זה ביום טיול שלך? כי אנשים רגילים, אתה יודע, לעשות copy-paste. יש לי יום שמוכר יופי באזור קריית גת, עם כל מיני מסלולי אופניים ואיזה שהם מוצרים שיש לי שם, אז למה שאני אלמד עכשיו לבנות יום חדש במקום אחר כי יש לזה ערך חברתי? אז אני אמשיך למכור את מה שאני רגיל. זה שזה כל מיני חסמים. העסקים הם קטנים, קשה להם לשווק את עצמם. הם בהרבה מקרים לא מכירים את השוק, במובן הזה שאין להם חשיבה עסקית. זה מאפיין, אני חושב בכלל, יזמים חברתיים עסקיים, הם באים מהעולם החברתי, הם לא חושבים ביזנס.
מי שלא מקשיב לפודקאסט. מי שלא מקשיב לפודקאסט...
הוא כבר תותח.
חבל לך על הזמן.
הוא לא צריך יותר כלום.
סבבה. מכיוון שבערך 2.5 מיליון איש בארץ...
אף אחד לא מקשיב לפודקאסט, אז בואו...
למה? חשבתי שזה...
איקה, אתה כל יום הולך לקבל נתוני האזנה, אז אני מבקש, ואתה הולך לקבל אותם יחסית לנתונים של קודמך, אז...
הבנתי. רגע, אוקיי, אני רוצה רגע להעמיק בנקודה הזאת, כי היא חשובה בעיניי. אז בעצם, נגיד עכשיו מרכז נייל הגעת, רוצה לעבוד איתך. אז בעצם, בשרשרת של הערך, אתה זה שמביא לו את ה... זה שאתה עובד מול הסוכנים, והם אלו שמשרשרים את זה למטה. איך זה עובד, כאילו, בתעשייה הזאת? כאילו, מי מפי...
אתה שואל איך עובדת התעשייה בעצם.
זה מה שאני שואל.
אוקיי, אז בדרך כלל, המודל של... פחות או יותר כל אותם 40-50 איש שהזכרתי, הוא מודל של ריטיינר. מוזיאון ישראל ישלם ריטיינר קבוע ל... אני יודע מי, אבל לא משנה כרגע.
כן.
ואותו אחד אחראי צריך בסוף איקס זמן לבוא ולהראות תוצאות מסוימות. ומן הסתם, אם הם לא יהיו מרוצים, יעברו למישהו אחר. הסוכן ירים טלפון ישירות למוזיאון ישראל. וההסכם של מוזיאון ישראל יהיה מול המשווק, זאת אומרת, הוא לא יהפוך למתווך. משווק לא יהפוך למתווך. ככה העסק הזה, התחום הזה עובד.
אז המשווק צריך להביא עסקים משל עצמו, לא של הסוכנים, אלא הוא צריך ללכת להביא קבוצות של תיירים.
הוא צריך ללכת לסוכנים. אם אתה עכשיו פתחת מוזיאון, המשווק שלך ירוץ לסוכנים, ילך לאורטרה ולאורטל ולאיסרם ולכנס וכך הלאה, ויגיד להם, שמעתם שאירד פתח מוזיאון? המוזיאון שלו מגניב, מתאים לגמלאים או מתאים למישהו מתאים? תשלחו אליו, זה תפור יופי, הנה המחירון.
כן.
הוא יהיה סחבק עם מי שצריך להיות סחבק, והוא יהיה קורקטי עם מי שצריך להיות קורקטי, כי הוא מכיר את האנשים, הוא מכיר את ה... זה נשען על הרבה מאוד היכרויות, ובגלל שהם מכירים אותו, אז הם יקשיבו לו, יותר מאשר הם יקשיבו לך כשאתה פתח את המוזיאון, והם לא מכירים אותך.
כן.
ובסופו של יום, המטרה שלו היא לא שהוא יתווך, אלא שהם יזמינו אצלך
הבנתי.
את הסיור. ככה השוק הזה עובד.
זה כמו יחסי ציבור, במובן.
זה דומה ליחסי ציבור.
כאילו במודל כן, עבודה. כן. כאילו,
אותי, כן. אבל, אותי כן. יותר מעניין דווקא היזם שקם בבוגר ואומר, אני רוצה להקים ולהתחיל מאפס.
אני מסכים איתך.
ופה אני חושב מעניין אני מאוד איתך. התהליכים של איך בונים
של
את זה נכון.
היזם של היזמות התיירות.
כן, כן. אוקיי. אותם, עכשיו, לא סתם, אני את איקר ראיתי הרבה מאוד סביב גרעיני הצעירים. לא גרעיני הצעירים, איך קוראים לזה?
נפגשנו בכנס ההוא של איתן הפקות דווקא.
כן, גם בכנס של איתן הפקות.
שזה החלטה מעניינת.
נכון.
מאוד מעניינת.
אבל אותם, נו, אותם גרעינים שגרים בכל ה... של...
תגלית?
הקהילות המשימתיות.
כל הקהילות, אותם קהילות של הסוכנות היהודית, של צור.
יש לצערי קשר בין המאפיין הזה המאוד מאוד חברתי החזק, של בוא נקים קהילה ונשנה לטובה איזושהי שכונה, שזה מהלך מבורך כשלעצמו, ולפעמים זה נכון לעשות אותו בשכונות מסוימות, לבין הרצון להקים עסק. לפעמים זה יכול להיות חופף, ולפעמים זה לא יכול להיות חופף. אבל כשהמוטיבציה היא נורא 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 חברתית, ולא מקדישים מחשבה לאיך כותבים מוצר, ומתקשים לקרוא לבן אדם בעצם שמערך אצלו בבית, מוצר. כי מבחינתי כן, ישראל הפנטה היא אחלה מוצר.
מה זה? ישראל,
ישראל הפנטה זה אחת אנשים שמערכות בגדרה.
אוקיי. Okay.
Okay? מבחינתי צריך להתרגל להגיד שהיא אחלה מוצר. ואם בן אדם לא מוכן להגיד על אירוח ביתי שזה מוצר מצוין, יהיה לו קשה לגבות על זה כסף, יהיה לו קשה להתקיים כלכלית. זה... סגנון חשיבה אחר לחלוטין, והחבר'ה שמקימים קהילות משימתיות וגרעינים קהילתיים כאלה, לצערי...
אז נשארים באזור החמוד והמקסים והנעים והחיובי.
ואז מתקשר סוכן שאומר, יש לי קבוצה, אני רוצה להביא אותם אליכם, הם מכניסי אורחים ונעימים והכל, והם לא רוצים לגבות על זה כסף, או לא נעים להם לגבות כסף. רק שלא נעים לך לבוא ולהגיד, הביקור פה עולה 3,000 שקל, כי זה כולל ארוחת צהריים לאוטובוס שלם. לא נעים לך להגיד את זה, כי זה נראה לך יקר, כי 3,000 שקל בעיניך הרבה כסף. אז אתה אומר את זה קצת עם גמגום ומתפשר, ובסוף בכלל מפסיד על זה כסף, אחרי שנה, שנה וחצי, סוגר את העסק. במקרה הטוב סוגר את העסק, במקרה הגרוע מנסה עוד להמשיך להחזיק אותו.
אוקיי, אז אני עכשיו כזה, אני רגע אשים את זה במסגרת מה שאמרת. בעצם מה שאתה אומר, אנחנו, יש פה עניין של אלמנט תיירותי, אבל אני מדבר על מוצר, אני מדבר על החוויה, שבעצם מי שבא לבקר במקום הזה, הם יקבלו חוויה משמעותית, חוויה עמוקה, וישלמו על זה כסף משמעותי.
ישלמו, כי הם קיבלו אחלה מוצר.
אז תן לנו איך מתמחרים מוצר כזה, איך זה עובד, מה פר משתתף,
בדרך כלל הכי נוח, ביקור, רוב הגופים בתחום התיירות מעדיפים תמחור פר משתתף. נהוג להגיד שהביקור לצורך העניין עולה, סתם אני זורק עכשיו מספרים, עולה 50 שקל לאדם, מינימום 20 איש. אז מה אם אין לי 20 איש? אז אתה תשלם 20 כפול 50, ומצידי תבוא לבד.
כן.
זאת אומרת, זה המינימום, וזה מינימום מבחינה תמחירית, ולא מינימום מבחינת תפעול.
כן.
או תבוא לבד, תבוא חצי בן אדם אפילו. המינימום הוא 20 כפול 50. באת 21 איש במקום 20 איש, 21 כפול 50.
כן.
וכך הלאה וכך הלאה.
אנחנו נשים בתגובות לפרק את התוצאות של השאלות האלו שהיו פה. אוקיי, אז בעצם, אז נגיד, אני כן רוצה לשמוע, אבל מספרים, כי לא חשוב לי מה הטווחים.
שנייה, בעצם רק מילה אחת שחשוב לשים פה. סליחה, אני...
בטח, בטח.
כמה דברים לפני זה. דבר ראשון, בעצם יוצא שזה סוג של תרגום.
כן.
זאת אומרת, אתה צריך ללכת לחבר'ה החברתיים ולתרגם להם את זה שכן, התכוונו ברצינות כשדיברו איתך עכשיו על מרץ 2019, ואתה תשים את זה ביומן גוגל, כי ככה היה הביזנס הזה עובד.
כן.
ואתה צריך לחזור לסוכנים ולייצר עבורם לפעמים, או ללמד, עדיף, ללמד את היזם, איך הוא חוזר לסוכן, ואומר לו, אני לא יכול עכשיו להגיד לך מי המדריך שיפגוש אותך במרץ 2019, אבל כן לייצר איזושהי תקשורת. זה איזשהו סוג של תרגום. אני הרבה מאוד מוצא את עצמי מתרגם כשאני מתעסק עם התחום הזה. זה דבר אחד. דבר אחר, שנגענו בו קצת קודם, רציתי רק להגיד עוד שני דברים. הנושא הזה התחיל לתפוס תאוצה בצורה שבחצי שנה האחרונה, זאת אומרת, בזמן שאנחנו מכירים אחד את השני, פתאום הוא תפס תאוצה בצורה שאפילו אותי מפתיעה. זאת אומרת, פתאום מנכ״ל משרד התיירות מתעניין בנושא הזה, שזה מעניין, ופתאום חברה בשם איתן הפקות מחליטה, ומגיע להם פה את כל הפרגון על זה, מחליטה שבכל הצעת מחיר שהם מוציאים, הם ישלבו אלמנטים של תיירות חברתית. עכשיו, את חלק מהלקוחות שלהם זה מאוד מעניין, ואת חלק מהלקוחות שלהם זה ממש לא מעניין, אבל ברמה האסטרטגית זאת החלטה שהם החליטו. עכשיו ניילית מקבלים הרבה, אני מקווה, הרבה הזמנות. הם הולכים ומכירים עכשיו עוד ועוד עסקים חברתיים בתחום התיירות.
יש, אתה יכול לתת טווחים, נגיד עכשיו ניילית, הם רוצים לתמחר את זה. מה, באיזה טווחים הם זזים? מה, זה 10 שקלים לבן אדם, 50 שקלים לבן אדם?
מה, זה יכול להיות...
הטווח, אתה יודע, זה כמו שתשאל כמה עולה אוטו.
כן.
אתה יכול לקנות רכב...
ניילית, יכולים לשים עמדה ציפורניים שבאחת ב-1,000 שקלים, והם היו כבר במצבים שהיו 20 עמדות בו זמנית, עם איזה 30 בנות שעבדו שם, וזו הייתה עסקה של עשרות אלפי שקלים ליום אחד, כי באמת הייתה אופרציה מטורפת.
הטווח הוא עצום, תראה, גם בלקוחות הטווח הוא עצום. אתה לא יכול להשוות מועדון גמלאים ששוקל כל שקל שהם מוציאים.
כן.
אתה לא יכול להשוות אותו לחברת הייטק. כן, קוקה קולה מהסיפור הקודם, סבבה. או חברת הייטק כלשהי שמנסה להרשים את החבר'ה שבאו לבקר מחול.
כן.
לערב אחד. אי אפשר להשוות את הלקוחות, אי אפשר להשוות את המוצרים.
אז תגיד, זה שמקום הוא חברתי, או מרכז הוא חברתי, ביחס נגיד למרכז אחר. נגיד יש נעל הגעת ויש את המסעדה המקבילה שלה מעבר לכביש.
Okay.
זה נותן לה יתרון? אצל הסוכנים, זה נותן לה יתרון?
זאת שאלה שאפשר לשאול אותה, אין איפי צוחק. אין לזה תשובת בית ספר.
אוקיי.
אין לזה תשובת בית ספר, אתה יודע...
זה חלק מהמיתוג שלך, זאת אומרת, זה יכול להיות יתרון עצום, וזה יכול להיות חיסרון עצום, וזה תלוי רק בך, ובאיך שמחרת את עצמך, ואיך שמיתגת את עצמך, ואיך שהפעלת את העסק ובנית את המוניטין שלך.
אני כן אגיד על זה משהו שהוא מעבר לזה. תראה, יש כן תפיסה כזאת אצל הרבה מאוד סוכנים, במיוחד אלה של התיירות פנים, יש תפיסה כזאת שאם משהו הוא מוצר חברתי, אז הוא פחות איכותי.
כן.
והוא יותר זול, חייב להיות.
כן, אבל עכשיו עם זה אי אפשר להתווכח בצורה פרונטלית, אבל כן אפשר להוכיח אחרת.
כן.
זאת אומרת, כן אפשר ללכת למעצבת הכי יקרה שאפשר למצוא, ולהוציא פלייר שנראה סופר דלוקס, ולצלם תמונות מושקעות, להביא איש מקצוע שיצלם את התמונות, לא להשתמש בסלולרי, כי אני יודע לצלם עם הסלולרי, להביא איש מקצוע שיעשה בוק לעסק, ומהבוק הזה גוזרים את התמונות לפלייר, ולהיראות מיליון דולר, ולבוא לפגישה שאתה נראה מיליון דולר, לא כמו שאני נראה עכשיו.
אמרת את זה והסתכלת עליי.
אתה יודע,
לעצב את המוצר בכל ה...
לעצב אותו לאורך כל הדרך. זה כן משהו אחד, מצד אחד. מצד שני, אנחנו מתעסקים פה עם בני אדם.
כן.
זאת אומרת, אתה יודע, אתה תיכנס לשני סוכנים, או לשתי מנהלות משאבי אנוש, שיושבות דלת ליד דלת באותו מסדרון, ואצל אחת אתה תחוש ככה בפגישה, שלא כדאי להדגיש מדי את העניין החברתי, ותרגיש איזו חובה כזאת עם הבטן לעשות את זה בכל זאת. ואצל השנייה תרגיש שזה רק מה שכל הזמן פותח לך את הדלתות.
כן.
אין פה תשובת בית ספר.
אוקיי.
מחירה זה...
ובבחינת המודל העסקי, הם מקבלים עמלות הסוכנים?
מודל עסקי של סוכן? או עמלות.
לא, לא, לא הסוכנים, אני מדבר על הסוכנים שמפנים לך כבר את הטיול.
אתה מדבר על דוגמאות שנתתי קודם, כנס, אורטרה, אורטל, כל אלה...
בדיוק, הם מקבלים עמלות.
ברור, זה המודל העסקי שלהם.
הם מקבלים עמלות ממה שאתה גובה? הבנתי, הם מביאים לך קבוצות והם מקבלים עמלות על ה...
הם מקבלים אצל המלונות והמסעדות והעסקים כולם, הם מקבלים מחיר שהוא נמוך מהמחיר של הדלפק, בדרך כלל ב-15%.
אוקיי.
זה המודל העסקי שלהם.
הבנתי, ואז הם מוכרים את זה אחורה.
הם מוכרים את זה אחורה במחיר דלפק.
הבנתי.
אתה תגיע למלון, אתה תקבל את אותו המחיר כמו שהסוכן אותם.
חברים, 37 דקות בתוך הפרק.
אז רגע, יש לי עוד שאלה.
אז ירד עוד שאלה, ואז אני מסכם.
סבבה. יש מפה של, כאילו אם אני עכשיו אדיוט רוצה לטייל ברחבי ישראל ולבקר נקודות תיירות חברתית, איפה אני מוצא את כל הנקודות האלו שאתה יודע אותם?
בגוגל, כן. אתה כותב בגוגל תיירות חברתית,
אוקיי.
ואתה מוצא אתר שיש בו מפת גוגל שמרכזת כמה עשרות אתרים כאלה, ובאתר הזה יש בוכתה של גם מידע על, על האתרים האלה. אתה מוצא דף פייסבוק שמתעסק בתיירות חברתית וש מעלה באופן קבוע חומרים מעניינים. לפעמים זה יהיה מחקרים וכאלה, ובהרבה מקרים זה יהיה על כל מיני מיזמים חדשים בארץ, בתחום הזה. אז תיירות חברתית בפייסבוק, תיירות חברתית בגוגל, אתה מוצא את הדברים האלה בקלי קלות.
איפה ישים לינק בסוף הפרק?
כן, אז הנה הגענו לסוף. יש דבר כזה תיירות חברתית.
יש דבר
יש
כזה.
יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, יש בז סביב העניין הזה, יש אנשי תוכן, איקאו אחד מהם, שיכולים לעזור לכם לבנות את התיירות החברתית, ואם אנחנו לא החלטנו להקים איזשהו עסק בתחום התיירות, ועוד להקים אותו חברתית, אנחנו בטוח תיירנים בעצמנו, כולם. אז בואו נחפש את העסקים האלה, ובואו לא נשאיר את הכסף שלנו בהילטונים וברשתות, בואו נשאיר את הכסף שלנו אצל האנשים המקומיים, ועל תיאוריה תדלי הדולף עוד נחפור לכם פה ונעשה פרק על כלכלה מקומית וככה החלטתי וזהו.
או בוא נשלב גם וגם, תישן בהילטון, תאכל ב...
לא 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 לא, איקה אני חותכת. חבר'ה תודה, ביי מרסיאל, תודה רבה, ולהתראות בפרק 56.
יאללה ביי.